אנחנו ביום חמישי לפרשת חוקת, פרק כ' פסוק כ' ב'. כמו למדנו שעם ישראל היו במקום שקוראים לו קדש, היה להם את הדיבור עם אדום, מלך אדום, שלא נתן להם לעבור דרך ארצו. עכשיו אנחנו נמצאים עדיין בקדש. אומר הפסוק ככה: ויסו מקדש ויבואו בני ישראל כל העידה הור ההר. מקדש המשיכו לאור ההר. גם פה רשי מתעכב למה כתוב כל העידה, בדיוק אותו דבר רשי גם כתב בתחילת הפרק, בפרק חף, שעם ישראל הגיע למדבר צין, גם שם היה כתוב ויבואו בני ישראל כל העידה, ושם גם רשי התעכב והסביר את אותו נקודה שמסביר גם פה, מה זה כל העידה הגיעו לאור ההר. ורשי: כולם שלימים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזרה הגזרה עליהם, שכבר קלו מיתי מדבר. מדובר בסוף שנת ה-40, כבר לא היו אלה שצריכים למות, כבר כולם מתו, אז בעצם כל מי שנשארו הם אנשים שהם מוכנים להיכנס לארץ. ואלו מאותם שכתוב בהם חיים כולכם היום, שרבינו הרי בספר דברים אומר לעם ישראל: ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. למי הוא אמר את זה? לאלו שעליהם מדובר פה. מה בעצם מתחדש אם כך בתורה, אם כבר במדבר צין, שזה היה זמן קצר לפני זה? זה היה אמנם בניסן, וכאן אנחנו הגענו לחודש אב, שזה כמה חודשים בודדים. אז אם בניסן כבר אמרנו שויבואו בני ישראל כל העידה, ורשי שם הסביר אותו דבר, עידה השלמה, אז מה התחדש לנו פה שהתורה צריכה כעבור 22 פסוקים להדגיש עוד הפעם את הנקודה? אז אחד ממפרשי רשי, הגור אריה, אומר שההבדל בין מה שנאמר שם למה שנאמר פה, שם מדובר בעידה ששלמה מבחינה גשמית בעולם הזה. כאן התורה מוסיפה עוד הפעם כל העידה, כאן מדובר כאלה שהם גם בני העולם הבא. ולכן כאן מודגש חיים כולכם היום, מדגיש בעיקר את חיי העולם הבא לעומת קודם דרך חיי העולם. הור ההר, אומר רשי, זה הר על גבי הר, כתפוח קטן על גבי תפוח גדול. למה קוראים לזה תפוח דווקא? מה, יכולים לקחת איזה פרי אחר? מה המיוחד של תפוח? תפוח זה מלשון תפוח, כשיש ערמה, כמו למשל על המזבח היה אפר של הקורבנות שהיו מרכזים אותו במרכז המזבח, היו קוראים לזה התפוח. למה התפוח? אתה לא במשון תפוח, שדבר תופח ועולה, על דרך זה גם פה האר היה נראה כמו דבר תפוח, ומעליו היה עוד אר על גבי אר, לכן זה נקרא כתפוח קטן על גבי תפוח גדול. שואל רשי: ואף על פי שענן הולך לפניהם ומשווה את הערים, למדנו כבר שענן נשווה את כל, למדנו שהיה שבעה עננים, והיה ענן אחד שתפקידו היה להגביה את הנמוך ולהנמיך את הגבוה ולהשוות את כולם, אז איך פתאום יש פה ערים? אומר רשי: שלושה נשארו בהן, שלושה ערים נשארו במדבר, הר סיני לתורה, והר נבו לקבורת משה, והור ההר לקבורת אהרון, שעליה על זה מדובר עכשיו פה, על קבורת והסתלקות אהרון. פסוק כ"ג: ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור. למה צריך להדגיש את זה על גבול ארץ אדום? זה כבר למדנו בשיעור של אתמול, שעם ישראל נמצא על גבול ארץ אדום, ביקשו הרי לעבור באדום ולא נתן להם, אז אנחנו יודעים שנמצאים על גבול ארץ אדום. ורש"י מגיד שמפני שנתחברו כאן להתקרב לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. זה שקרה להם המקרה הזה דווקא פה, זה שאהרון היה צריך להסתלק במדבר, זה אנחנו בעצם כבר יודעים עם מה שלמדנו שלשום, שהוא נאמר לו שלא שבגלל המי מריבה אז לא תביאו את הקהל הזה לארץ. אבל למה זה קרה? מה? גם משה וגם אהרון, הוא דיבר על שניהם. אבל למה זה קרה דווקא באור ההר, במקום הזה סמוך לאדום? אז הפסוק מדגיש בגלל שהם התקרבו לעשיו הרשע. מביא רש"י חיזוק לדבר, שכשמתקרבים למשהו לא רצוי אז יש תוצאות לא טובות. לכן הנביא אומר ליהושפט, מביא פסוק מדברי הימים, כתוב שם: בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך. זה נאמר ליהושפט מלך יהודה, היה מלך ישראל קראו לו אחזיהו, אז אמר לו הנביא אליעזר, אמר לו שכשבגלל שהתחברת לאחזיהו מלך יהוד, בגלל שהתחברת לחזיהו מלך ישראל, אז פרץ השם את מעשיך, היה להם שם תוכנית לעשות תוניות ותוכניות מסוימות, אמר לו כל המעשים, כל התוכניות שלך לא יצא מזה שום דבר בגלל שהתחברת אליו. בדרך זה גם פה, כשהתחברו לעשיו הרשע, נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה. פסוק חף דלת, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על אשר מריתם את פי למי מריבה. פסוק חפי, זה היה באותו זמן, סמוך לכך שהם היו בעדר. פסוק חפי, עכשיו התורה מתארת לנו את האופן של ההסתלקות של אהרון. נאמר למשה רבינו כך, קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם אור ההר. מה זה נקרא קח את אהרון? פשוט תפוס אותו, תיקח אותו. לקחת בן אדם, לא לוקחים אותו בכוח. אז מה זה כך? אומר רש"י, בדברי ניחומים. זאת אומרת, אתה צריך לפתות אותו בדברים טובים, שיהיה לו שמחה לבוא איתך ביחד עם בנו אלעזר. אמור לו, אשריך שתראה כתרך נתון לבנך, מה שאין אני זכאי לכך. משה לא זכה לראות את בניו ממשיכים את דרכו, לעומת אותה אהרון כן זוכה עכשיו לראות שבנו אלעזר מקבל את תפקיד הכהונה הגדולה. ואז הוא אומר לו ככה בפסוק חבב, ואפשט את אהרון את בגדיו וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף ומת שם. מדובר כאן על בגדים המיוחדים שהם מייחדים את אהרון ככהן גדול, זה שמונה בגדי הכהונה. אומר לו ואפשט את אהרון, אומר רש"י, מה פירוש ואפשט את אהרון? אומר רש"י, את בגדיו, קודם כל את בגדי כהונה גדולה מדובר פה, ובזה שהוא הלביש את הבגדים הללו את אלעזר בנו, אז אלעזר הוא זה שזכה להיות הכהן גדול. אבל רש"י מוסיף כאן, אלבישהו ואפשיתם מעליו. למרות שהפסוק אומר ואפשט, ברור לנו שאהרון לא הלך לאור ההר ולא עלה למעלה עם בגדי כהונה, כי הכהן נמצא עם בגדי כהונה בתוך המשכן, בתוך אוהל מועד. הוא לא הולך הביתה ולא הולך לאף מקום עם בגדי כהונה. גם בזמן שבית המקדש קיים, אסור לכהן גדול לצאת מבית המקדש עם בגדי הכהונה. למה? אחת הסיבות, כי האבנט של הכהנים, גם כהן רגיל וגם כהן גדול, היה שעטנז, היה עשוי מצמר ופשתן יחדיו. וההיתר ללכת עם האבנט, למרות שהוא שעטנז, זה רק בשעת העבודה בבית המקדש. לצאת עם זה החוצה אסור לו. פה מדובר שאהרון לא נמצא במשכן, הוא יוצא והוא עולה לאור ההר. הוא ודאי שהוא לא הלך בדרכו עם בגדי הכהונה. אז אם כתוב ואפשט, אז לכן מכריע רש"י שאומר על בישהו, הוא הלך עם בגדים רגילים. והיה לו את השקית עם בגדי הכהונה הגדולה. כשעלו להר, אז שם נאמר על בישהו, שילביש שם, היה הוראה חד פעמית להלביש את הבגדי, השמונה בגדי כהונה גדולה שם באור ההר. ואפשיתם מעליו, תלביש לו, ותוריד ותעביר את זה לתיתם על בנו בפניו. זה היה התהליך של העברת כהונה גדולה מהארון לבנו אלעזר. מה זאת אומרת שמשה יפשיט אותו? זה יכולה, הארון לא יכול לעשות את זה לבד, למה זה בצורה כזו? אז רש"י כאן מפרט לנו את כל התהליך, שכל מה שקרה עם הארון היה חייב להיות על ידי משה רבנו ובפיקודו של משה. ואז אומר, התהליך היה לא תהליך פשוט רק להעביר לו את בגדי הכהונה, אלא אמר לו משה רבנו, מתחיל מההתחלה, אמר לו ייכנס למערה ונכנס, ראה מיטה מוצת ונר דלוק, אמר לו עלה למיטה ועלה, פשוט ידיך ופשט, כמות ספיך וכמץ, עצום עיניך ועצם. לסגור. למה הוא אמר לו את שלושת הדברים הללו? אז במפרשים כתוב שזה שלוש דברים שמרמזים על מחשבה, דיבור ומעשה. שאומר לו שכשההסתלקות שלו מהעולם הוא באופן כזה שהוא מפסיק, קודם כל פשוט ידיך, יד זה מעשה, שעם המעשה מקיימים את המצוות, זאת אומרת עכשיו הסתיים תפקידך בעולם הזה לקיים מצוות. כמו צפיך זה עניינים שקשורים לדיבור, עצום עיניך זה מביא את המחשבה, כי העין רואה וזה פועל על המחשבה, אז לכן הוא עבר איתו בשלושת השלבים הללו. ואז הייתה הסתלקות של אהרון במיטת נשיקה, כמו שכבר למדנו שלשום, שאצל אהרון זה נחשב למיטת נשיקה. אז כתוב, מיד חמד משה לאותה מיטה. וזהו שנאמר לו, כתוב בסוף ספר דברים לגבי פטירתו של משה, הפסוק אומר, כאשר מת אהרון אחיך. מיטה שנתוות לה. מה שאתה התוות זה מה שהוא גם קיבל. פסוק כ"ז, ויעש משה כאשר ציווה אדוני, ויעלו אל אור ההר לעיני כל העדה. מה זה ויעש משה? הרי כתוב, הפסוק הבא, פסוק כ"ח, כתוב שהוא עשה את זה, כתוב ויפשט משה וכו', אז מה צריך לכתוב בנפרד בפסוק כ"ז ויעש משה? מסביר את זה רש"י, אף על פי שהדבר קשה לו, לא עיכב, למרות שהיה למשה רבנו את הקושי בדבר, והקושי היה בנוי לא רק מעצם העניין להגיד לאחיו שכרגע זה ההסתלקות שלו, אלא גם בפעולה הזו שאהרון רואה את בנו ממשיך אחריו, כמו שנאמר קודם בפסוק כ"ה, ששם מרומז, שמשה אומר לאהרון, אשריך שתראה כתרך נתון לבנך, מה שאין אני זכאי לכך, והיה לו איזה קושי בדבר, שהוא הדגיש כאן את ההבדל בינו לבין אהרון, אבל לא עיכב, זה ציווי השם, אז זה מה שהוא עושה. פסוק כ"ח, ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימת אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. אהרון נשאר למעלה. פסוק כ"ט, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל. מסביר רש"י, ויראו כל העדה וגומר. כשראו משה ואלעזר יורדים ואהרון לא ירד, אמרו, היכן הוא אהרון? אמר להם, מת. אמרו, אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המוות? למדנו על אהרון בפרשת קורח, שהיה מגפה, זה היה בתחילת שנות ה-40, ואהרון רץ עם הקטורת מול המלאך המוות, שם מסופר והוא עצר אותו. אז אמרו, מי שעמד נגד מלאך המוות יכול להיות שישלט בו, ישלוט בו מלאך המוות? מיד ביקש משה רחמים, והראו מלאכי השרת להם מוטל במיטה, ראו והאמינו. מה שכאן קורה, מה ההסבר פה, מה אמרו בני ישראל, מה ענה להם משה, מה היה התמיע, מה הם חשבו שאהרון יחיה לנצח, מה היה התמיע שלהם, הם ידעו שזה הסדר, מה הפלא? אז זה מובן על פי דברי רבי חיים ויטל, הוא אומר שיש הבדל בין אלה שמסתלקים בארץ ישראל לאלה שמסתלקים בחוץ לארץ. אלה שמסתלקים בארץ ישראל, כתוב שמי שמטפל בהם זה מלאך גבריאל, ואלה שמשתרים בחוץ לארץ מתעסק איתם מלאך המוות שקוראים לו הסמך מם. ובני ישראל אמרו ככה, הרי אהרון נסתלק, זה לא היה בארץ ישראל, זה היה בחוץ לארץ, זה היה באור ההר. אז אם זה היה בחוץ לארץ ולפי הכללים, מי מתעסק איתו? לא מלאך גבריאל אלא מלאך המוות. אז זה היה פלא שלהם, אבל איך זה ייתכן שאהרון ישלוט בו מלאך המוות? הם התכוונו למה שזה לא יהיה בצורה יותר גבוהה כמו גבריאל. עכשיו, מה ההבדל? כתוב שאלה שגבריאל מתעסק איתם, אז גופם אין כיליון בגוף שלהם, ואלה שהסמחמל מתעסק איתם יש כיליון לגוף שלהם. אז ביקש משה רחמים והראו מלאכי השרת מוטל במיטה, ראו והאמינו. מה הם בעצם ראו? הם ראו שגופו של אהרון אין לו כיליון, ובמילא הם הבינו שלא מלאך המוות שלט בו, אלא מה? בכלל מלאך לא שלט בו, זה בכלל לא היה דרך מלאך, אלא זה היה, כן, אלא זה היה במיטת נשיקה, זה היה בכלל בצורה אחרת לגמרי, ראו והאמינו. זאת אומרת, הם הבינו שהסתלקותו של אהרון זה לא הסתלקות רגילה של אדם רגיל, אלא זה משהו אחר לגמרי, זה בכלל לא דרך מלאך, זה התחברות עם האלוקות באופן רוחני. זה בעצם היה הדו-שיח הזה בין בני ישראל למשה.
מי ראה אותו?
כל בני ישראל.
עלו לראות אותו?
לא.
לא, מי ראה? שאמרת כאן שראו אותו.
והראו מלאכי השרת, מלאכי השרת הראו להם, לעם ישראל, את אהרון. הראו להם מוטל במיטה, הראו להם את אהרון שהוא נשאר בגוף שלם בלי כיליון, והראו, ואז הבינו שאצלו זה באופן אחר לגמרי. זה נקרא כי גבה, בדיוק. כל בית ישראל, מה הדגש כל בית ישראל? אומר רש"י, כל מדגיש לנו האנשים והנשים. אצל משה רבינו, בסוף ספר דברים, כתוב שם רק בני ישראל, לא כתוב כל בני ישראל. זאת אומרת שזה ההבדל בין משה לבין אהרון, שאצל אהרון היה גם נשים וגם גברים. למה? לפי שהיה אהרון רודף שלום, הוא מטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו, אז מתי שאהרון נעלם להם, אז בעצם בוכים גם הגברים וגם הנשים. היי, לכאורה אפשר עם המפרשים, גם משה רבינו פרנס, גם גברים וגם נשים, הוא נתן את המן, כולם נהנו מזה. אז כתוב ככה, שמשה רבינו נתן ודאי לכולם, וודאי שכולם בחרו גם נשים וגם גברים. הבכי של כל עם ישראל אצל משה רבינו היה באותו סוג, באותו רמה, כולם הרגישו את אותו חסר. אצל אהרון, מכיוון שהוא הטיל שלום בין איש לאשתו, מטבע הדברים איש מטיל שלום בין מעלי מריבה, מדבר עם כל אחד בסגנון אחר, לא יכול לדבר בשניהם אותו סגנון. כל אחד יש את הסגנון שלו, לכל אחד הוא נותן את המילים שלו, את הגישה שלו. אז כשהוא הסתלק, כל אחד הרגיש חסר באופן אחר. אז בחיין של הנשים היה שונה מבחיין של הנשים. כל אחד הבכי שלו היה שונה. לכן זה נקרא, כל בית ישראל הרגישו שפה בוכים, מרגישים חסר כזה, פה מרגישים חסר כזה. זה היה שוני מה שהיה אצל משה, שכולם פה הרגישו את אותו נקודה. עכשיו מתעכב רש"י להסביר מה זה כי גבה. אומר רש"י כך, כי גבה, אומר אני, כך אומר רש"י, שהמתרגם דאמית, מי שמתרגם שהמילים כי גבה פירושו שהם ראו שערי, אם כי גבה פירושו שערי מת, טועהו. קשה לפרש ככה, למה? כי אז מה יוצא? ויראו בני ישראל, הם ראו, ויראו כל העדה, מה הם ראו? כי גבה, מה זה כי גבה? הם ראו שערי מת. אבל מה הם ראו? לא כתוב מה הם ראו. כי אם אני אגיד שערי מת, אז זה לא מתחבר למילים ויראו. אם הייתי אומר ויראו שמת, אז זה מבין. אז הקשר בין הויראו לשמת מובן. אבל אם נגיד שערי מת, אז לא כתוב מה הם ראו. אלא אם כן נשנה גם את המילה ויראו. ויראו זה לא הפירוש שהם ראו משהו, אלא אם כן מתרגם ויראו והתחזיו, ננקד את זה אחרת. לא ויראו כל העדה, אלא ויראו כל העדה, שראו אותם. וכאן חייבים להוסיף משהו שהגמרא אומרת, ואז נבין מה רש"י מתכוון. עוד שורה אחת נבין את זה. הגמרא אומרת כך, ועל פי זה נבין גם את ההמשך של עד סוף השיעור היומי. מתי שאהרון הסתלק, אז כמו שכשלמדנו לפני ימים, שמתי שמרים הסתלקה, פתאום כולם בכו שאין מים. למה? אז רש"י הסביר לנו שמתי כל המים בא בזכות מרים, וכשהיא הסתלקה אז המים נעלמו. כתוב שענני הכבוד שהובילו את בני ישראל במדבר והראו להם את הכיוונים והכל, ענני הכבוד היו בזכות אהרון. כשהסתלק אהרון, הסתלקו גם ענני הכבוד. ההגנה הסתלקה. וברגע שהסתלק ענני הכבוד, אז בני ישראל ויראו, פתאום הם נראו. זאת אומרת, האומות פתאום רואים אותם, אין להם את ההגנה. לכן אם נסביר ויראו זה ויראו ויתחזיו שראו אותם, אז מובן מה זה כי גבה שערי. למה ויראו? שערי מת אהרון. שלא אמרו רבותינו זל כי זה משמש מלשון דעה, זה שחכמים אמרו, שמה שכתוב פה כי גבה זה שערי גבה, אלא על מדרש שנסתלקו ענני כבוד. כדאמר רבי אבהו, דאמר רבי אבהו בגמרא אומר, אל תקרא ויראו אלא ויראו, שפשוט התחילו לראות אותם. ועל לשון זה, אם נסביר ויראו, נופל לשון דעה. אז מובן מה זה דעה? שערי. למה ראו אותם שערי? לפי שהוא נתינת טעם למה שלמעלה ממנו. למה ויראו? לפי שערי מת אהרון. אבל על תרגום וחזו כל כנישתא, אבל אם אנחנו מתרגמים כמו התרגום אונקלוס, לא ויראו שראו אותם, אלא וחזו כל כנישתא שהם ראו, אין לשון דעה נופל. אז לא מתאים ההמשך שהרי מת, כי אם כך לא כתוב מה הם ראו. אז לכן אונקלוס לא מסביר שהרי מת, אלא באמת הוא מסביר אלא לשון אשר ויראו שמת, שהוא מגזרת שימוש אי, כאילו היה כתוב כאן שמצינו אם משמש בלשון אשר, כאילו היה כתוב אשר, ויראו כל העדה אשר גבה אהרון. הוא כמו, מביא רש"י הוכחה, שלפעמים כי, שזה כמו אי, אם זה מלשון אשר, מביא רש"י שני פסוקים מאיוב, ואם מדוע לא תקצר רוחי, ששם הכוונה אשר מדוע לא תקצר רוחי, והרבה מפורשים מזה הלשון, כתוב אם חרוצים ימיו. מה זה אם חרוצים ימיו? אשר חרוצים ימיו, זאת אומרת ימי האדם קצובים וחרוצים. אם כך בעצם מה רש"י אמר פה? שיש שני אופנים איך להסביר את צמד המילים ויראו כל העדה כי גבה.
גבה.
אם נגיד ויראו מלשון שהם ראו, אז כי גבה פירושו שהאשר מת, ואם נגיד ויראו ויראו, אז הפירוש הוא שהרי מת. ואז מה קרה אחר כך? אחרי שענני הכבוד הסתלקו, אומר הפסוק הבא, וישמע, כנעני מלך ערד יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. ברגע שענני הכבוד הסתלקו, מיד בא המלאק להילחם ממעם ישראל. הרי כתוב וישמע הכנעני, לא כתוב המלאק, אז רש"י אומר ככה, וישמע הכנעני שמע, מה הוא שמע? וישמע הכנעני, איזה שמועה הגיע לידו? שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני כבוד וכולי, כדי איתה בראש השנה. ואז זאת אומרת הוא חשב שאם ענני הכבוד הסתלקו אפשר כבר להילחם ביהודים, אין להם הגנה. והמלאק מעולם רצו המרדות לישראל, המלאק הוא מאז ומתמיד מרדות לישראל, זאת אומרת שהוא נגד ישראל, מזומן בחולת לפורנות. מאיפה יודעים שהכוונה לעמלק? הרי כתוב הכנעני, זה שאומר ככה, יושב הנגב זה עמלק, שנאמר, כתוב, למדנו בפרשת שלח, שמתי שהמרגלים חזרו מארץ ישראל, מה הם אמרו? עמלק יושב בארץ הנגב, אז יושב הנגב זה עמלק. אז למה כתוב כנעני? ורש"י ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל מתפללים לקדוש ברוך הוא לתת כנענים בידם, והם אינם כנענים. אז הוא ידע שהיהודים התפללו, אומר שהתפילה שלהם לא תתקבל. ראו ישראל, אבל יהודים היו יותר חכמים מהמלאק. ראו לבושיהם כלבושי המלאקים, ולשונם לשון כנען. אמרו, מה נבקש? נבקש המלאקים, נבקש של כנעני. אמרו, נתפלל סתם. שנאמר מה כתוב בפסוק הבא שנקרא עוד מעט, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, לא כתוב איזה, שאיזה עם, שיהיו המלאקים, שיהיו כנענים, מי שהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן אותם בידיהם. מה שמע המלאק? שעם ישראל בא דרך האתרים. מה זה דרך האתרים? מה, הוא בא ממקום למקום? אתר זה מקום, הוא בא ממקום למקום, מה החידוש? ודאי, אנשים שהולכים באים ממקום למקום. יש שני פירושים מה זה דרך האתרים. פירוש אחד, דרך האתרים, כאילו נוריד את האלף, דרך האתרים, אתרים זה הולך על המרגלים, שהם היו, תרו את הארץ, אז ראו שהיהודים באו באותו דרך. פירוש שני הוא יגיד, דרך אתרים, לא נוריד את האלף, אלא אתרים לשון לאתר. יש מישהו שהולך מראש לאתר להם את הדרך. נראה את הרש"י מבפנים, סולל. דרך האתרים, דרך הנגב, שלחו בה המרגלים, שנאמר ויעלו בנגב. ואז האתרים פירושו דרך האתרים, כי המרגלים היו אלה שבאו לטור את הארץ. דבר אחר, דרך האתרים, דרך התייר הגדול הנוסע לפניהם. מי היה מאתר דרכים הגדול שנסע מראש? שנאמר דרך שלושת ימים לטור להם מנוחה. ידוע הרי שהארון, למדנו את זה כבר בפרשת בהעלותך, שהארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לטור להם מנוחה. אהרון עשה מראש כדי להשוות את כל העניינים ולהכין להם את הדרך, והיו אלה שנסעו את אהרון, אבל בפועל לא האנשים נוסעים את אהרון ולא האנשים אלה שמיישרים, אלא אהרון נוסע את נוסעיו, ואהרון, אבל המלאקי חשב שבא ישראל דרך האתרים. אני חושב שזה כמה קבוצת יהודים הולכים מראש להכין, אומר, קבוצת יהודים כאלה, מה הבעיה הלאה להילחם בהם? הוא לא הבין שזה בעצם התייר הגדול הולך לפניהם.
הוא חשב שהנוסעים,
הוא חשב שהם אלה שהם מאתרים, ואז הולכים מהאורכם. הוא טעה בהסתכלות שלו על העניין. ואז וילחם בישראל, ואיש ממנו שבי. מה הוא הצליח לקחת מהיהודים? אינה אלא שפחה אחת. הוא הצליח לשבות מהיהודים רק שפחה אחת, שהשפחה הזו היא גם לא הייתה יהודיה. היא אחת כזו שהיהודים שבו אותה מהזדמנות קודמת ממישהו אחר. ואז ברגע ששבו אותה היא הפכה להיות שפחה. ואותה שפחה שבו אותה מהמלאקים. זה היה סך הכל כל העניין, אבל המלחמה עדיין בעיצומה. ואז בא פסוק ב' ואומר, וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר. אם נתון תיתן את העם הזה בידי, ואחרמתי את עריהם. מה זה ואחרמתי, אומר רש"י? הקדיש שללם לגבוה. למדנו כבר בסוף ספר ויקרא שיש מושג שנקרא חרם. חרם זה נקרא שאדם אומר, החפץ הזה, חרם להשם, קדוש להשם, כמו הקדש. אז הם אמרו, אם אנחנו נצליח להתגבר נגד אותם המלאכים, אז את כל השלל שלהם אנחנו נקדיש להשם. וישמע אדוני בכל ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם אתם ואת עריהם, ויקרא שם המקום חורמה. מה זה ויחרם אתם? ויחרם אתם זה לא כמו המובן בפסוק הקודם, החרמתי מלשון הקדש, אלא פה ויחרם אתם הפירוש בהריגה, שהקדוש ברוך הוא גרם שהצליחו להרוג את כל הכנענים, ואת עריהם, את הריחוש, זה היה חרמי גבוה. אבל את האנשים, הם היו המלאכים שמחופשים. ואז על הפסוק הבא, אחרי שעברו את העניין הזה, אבל הם נמצאים בלי ענני כבוד, ובגלל שהם היו שאיתם, אבל ענני כבוד לא איתם. ואז מה קרה? בגלל שאין להם ענני כבוד, הרי מישהו הוביל אותם בדרך כלל בדרך, זה היה ענני כבוד. אין ענני כבוד, אז פתאום היה להם נסיגה של 7 תחנות אחורה.
בגלל זה הנסיגה.
בדיוק, נכון. עלו נסיגה של 7 תחנות אחורה. ויסו מאור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש העם בדרך. הלכו היהודים חזרה דרך ים סוף, חוזרים חזרה במקום להתקדם קדימה, פתאום הם חוזרים חזרה לאחוריהם, כמו שראינו במפה. לסבוב את ארץ אדום, אבל הם ירדו עוד יותר נמוך. נראה את רש"י. דרך ים סוף, כיוון שמת אהרון, אז מה קרה שמת אהרון? אין ענני כבוד, כבר למדנו קודם. הוא בא למלחמה זו, בא מלחמה זו של המלאק, חזרו לאחוריהם דרך ים סוף. הוא הדרך שחזרו להם כשנגזרה להם גזירת מרגלים, שנאמר וסעו המדבר הדרך ים סוף, חזרו לאותו נקודה שהם היו קודם. וכאן חזרו לאחוריהם 7 מסעות, שנאמר ובני ישראל נסו מבארות בני עקון מוסרה, שם את אהרון, כך כתוב הפסוק בספר דברים. נשאלת השאלה, מה פירוש שמת אהרון במוסרה, וכי במוסרה מת, אבל לא באור ההר מת, אלא שם חזרו והתאבלו עליו. חזרו והתאבלו עוד הפעם, עוד הפעם שם. למה התאבלו עוד הפעם על אהרון? אז אחד המפרשים אומר שכשהגיעו למוסרה, אז באו בני לוי והרגו חלק יהודים. הרגו בני לוי חלק יהודים, אמרו, למה חזרתם אחורה? מה קרה לכם? למה? מה החזרה הזו? אז פתאום הם תפסו, בעצם למה חזרנו אחורה? בגלל שנסתלקו מאיתנו ענני כבוד, ולכן חזרנו אחורה. זאת אומרת שלמה אין ענני כבוד? כי אהרון הסתלק. אז עוד הפעם, והספידו כאילו בפניהם, הרגישו עוד הפעם את חסרונו של אהרון. צא ובדוק במסעות ותמצאם 7 מסעות מן מוסרה דור היער. אחר כך לחזור חזרה, עוד הפעם זה היה 7 מסעות. לסבוב את ארץ אדום שלא נתנם לעבור בארצו. ואז הפסוק אומר, ותקצר נפש, נפש העם בדרך. מה זה נקרא ותקצר נפש העם בדרך? אומר רש"י, איך אפשר להבין את המשפט הזה? אפשר להבין לדרי בשתי אופנים. אפשר להבין באופן אחד, ותקצר נפש העם, פתאום קצרה נפשם מאיזה מאורע שהתורה לא מספרת לנו מה המאורע. רק איפה זה היה? ותקצר, זאת אומרת, חוסר סבלנות, נמאס להם, היה להם קושי. רק איפה זה קרה? זה קרה בדרך. אפשר להבין באופן אחר. שהעם קצרה נפשם, ממה קצרה נפשם? מהדרך. אומר רש"י ככה להבין, כמו שאמרנו את הפירוש השני, שמהדרך קצרה נפשם. ככה מסביר רש"י. ותקצר נפש העם בדרך, בתורח הדרך שהוקשה להם. בגלל תורח הדרך שחזרו חזרה, מזה קצרה נפשם. אמרו, עכשיו היינו קרובים להיכנס לארץ, ואנו חוזרים לאחורינו. כך חזרו אבותינו ונשתהו 38 שנה עד היום. לפיכך קצרה נפשם בעינוי הדרך, לחזור חזרה. ובלשון לה זה נקרא אינקורטלו. אינקורטלו זה נקרא שנמאס להם. ולא ייתכן, למה אי אפשר להסביר כמו שחשבנו להגיד קודם, שאולי קצרה נפשם ממשהו אחר, רק זה קרה בדרך. ומשהו, ולא ייתכן לומר ותקצר נפש העם בדרך, ביותם בדרך, ולא פרש בו במה קצרה. שכל מקום שתמצא קיצור נפש במקרא, כל מקום בכל התורה שכתוב קיצור נפש, שמישהו חסר לו, מפורש שם במה קצרה. כגון, לבי רש"י פסוק שכתוב בזכריה, ותקצר נפשי בהם. וכגון, לבי רש"י פסוק שני בספר שופטים, ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה זה נקרא ותקצר נפש? וכל דבר הקשה על אדם נופל בלשון קיצור נפש, כי אדם שהתורך בא עליו ואין דעתו רחבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך ליבו לגור שם אותו הצער. כשהלב שלו לא מספיק רחב לסבול את הקושי, אז נפשו קצרה.
יוש.
יוש כזה, כן. ובדבר המטריח נופל לשון גודל. אותו דבר שאדם יש לו תורך, זה גדול עליו, הוא לא יכול לעמוד בזה. שגדול הוא וכבד על האדם. כגון מביא רשי למשל, כתוב בזכריה, וגם נפשי בחלבי. מה זה בחלבי? נהיה לי קושי, קצרה נפשי. גדלה עליי, זה גדול עליו. כן? ויגה קשח על תצודני, ויגה זה גם גדול עליי, קשה עליי. כללו של פירושו, מה הקיצור של כל הפירוש? אומר רשי, כל לשון קיצור נפש בדבר, איפה שאתה מוצא קיצור נפש על דבר מסוים, לשון שאין יכול לסובלו, שאין הדעת סובלתו, שהוא לא יכול, או שהלב לא סובל, או שהדעת לא סובלת. ואז בגלל שקצרה נפש האדם, אז שוב פתאום התחילו להתלונן. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה ליטונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אומר רשי, באלוקים ובמשה ישבו עבד לקונו. דיברו, משה רבינו והקדוש ברוך הוא בשבילם, אותו דבר. למה ליטונו, שניהם שווים, ונפשנו קצה, אף זה לשון קיצור נפש ומיוס, אינשקרייט בלז. בלחם הקלוקל, מה הבעיה שלהם בלחם הזה של המן? למה קראו לזה לחם הקלוקל? לפי שהמן נבלה באיברים, קראו קלוקל. אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במעינו, הוא נכנס, יום אחד עוד יהיה פיצוץ, כן, מה יקרה? כלום, יש ילוד אישה שמכניס ואינו מוציא, והרי המן לא היה לו פסולת, הוא היה 100% של טהרה וניקיון. כתוב, יש באחד מהגדולי הצדיקים, רימנוב כותב, שבדרך כלל כשאדם אוכל, אז זה יורד דרך הוושט. דרך הוושט זה יורד למעיים. הקיבה, משם, המעיים. ומה התפקידו של המעיים? הוא מפריד את האוכל, את החלק הפסולת, הוא מוציא את זה בצינורות המתאימים לפסולת, ובחלק הטוב הוא מכניס לצינורות המתאימים לאיברים. כותב הרבי מנחם מנדל מרימנוב, שהמן נכנס דרך הקנה.
נשימה.
נכנס ישר דרך הקנה ומשם נכנס, לא היה בכלל צריך לעבור דרך התהליך של הקיבה כי אין, כן, לא צריך לברור את האוכל, לא צריך להוריד את הפסולת, לא היה בזה פסולת, אז ישר נכנס ישר.
זה היה גשמי.
גשמי שכולו זך, זה היה גשמי ורוחני משולם. ככה הוא כותב, מאוד מעניין. הלאה, פסוק ו', ואז מה קורה עם אותו עם שמתלונן שוב? קיבלו מיד את עונשם. וישלח אדוני בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימת עם רב מישראל. למה הוא שלח להם? קודם כל, למה קוראו להם נחשים שרפים? אומר רש"י, את הנחשים השרפים ששורפים את האדם בארס שיניהם. זאת אומרת, המילה שרפים זה לא יש סוג נחש שקוראים לו שרפים, אלא זה בא לתאר, הנחש הוא אחד כזה שהוא שורף עם הארס שלו את האדם שהוא מקיש אותו. וינשכו את העם, למה דווקא נחש ולא בעל חי אחר? אומר רש"י, יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה. בזמן חווה, אז הנחש לקה על הוצאת דיבה. ויפרע ממוצאי דיבה. יבוא נחש שכל המינים נתאמין לו טעם אחד. כתוב, רש"י כתוב בספר בראשית, ואפר תאכל כל ימי חייך, אומר שם רש"י שהנחש תואם טעם אפר בכל הדברים. מה הנקודה בזה? בדרך כלל כל בעל חי אחר, נגיד איזה אריה, איזה זאב, שהוא טורף, הוא טורף כי יש לו הנאה, הוא אוהב את המאכל הזה, הוא תביא לו מאכל אחר, הוא לא יטרוף, הוא אוכל רק מה שהוא אוהב. נחש שמקיש, הוא לא מקיש כי הוא אוהב את זה. הרי בין כוחו יהיה לאותו טעם בהכל. אז למה אתה מקיש? למה אתה טורף? בגלל שיש לו מזג רע, כי הוא אוהב לטרוף. כן? אז יבוא נחש שכל המינים נתאמין לו טעם אחד, ויפרע מכפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים. הם קיבלו את המן שמשתנה להם לכל הטעמים שבעולם, והם מדברים נגדו, אז מי יפרע בהם? דווקא הנחש שהוא אין לו טעם. ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו באדוני ובך, יתפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש. ויתפלל משה בעד העם, למרות שלמדנו בספר בפרשה קודמת בקורח, שכשקרה סיפור עם קורח, אז משה רבינו שם רש"י הביא משל שבן שסרח פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אז אפשר, רביעית מרימים ידיים. פה הוא לא הרים ידיים. פה, למרות שהם דיברו נגד, והתפלל משה. למה? מה קרה? בגלל שעם ישראל בא לבקש סליחה. ואז זה אומר רש"י, מכאן, והתפלל משה מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה, שלא יהיה אכזרי מלמחול. אל תגיד מה אני אמחול, אני כל כך נפגעתי. אם מבקשים, אז גם אם יש לך את כל הסיבות בעולם לא ממחול, תמחול. ואם מולדום לא מוכל, אז חלילה הוא מקבל את הכינוי שהוא הופך להיות האכזרי ולא האדם שעצת.
באו למשה שהתפלל.
באו למשה, כן.
משה, לא.
שום ממנו ש...
לא.
היום אומר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. נקרא את הפסוק הבא ואז נלמד שני הפירושים. כי רש"י גם מתייחס גם למשהו בפסוק הבא. ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי. רואים פה בשני הפסוקים הללו יש כל הנשוך, ועל כל הנשוך כתוב וראה אותו, הסתכל על מה שמשה עשה וחי. בפסוק הבא כתוב יש לא כל הנשוך, יש נשך הנחש את איש, שם לא כתוב וראה אותו, שם והביט וחי. מה ההבדל ומה זה כל הנשוך ומה זה נשך הנחש? אז נראה קודם את רש"י. אומר רש"י כך, קודם כל מה זה על נס? אומר רש"י על נס, על קלונס. קלונס זה עץ גבוה מאוד שאתה תולה בו דגל למעלה, קוראים לזה קלונס. אותו דבר נס זה דבר גבוה שקוראים פרקה בלעז, פרקה זה מות. וכן מביא רש"י הוכחה מפסוק כתוב בישעיהו, כנס על הגבעה, כמו שרוצים לשים על גבעה גבוהה כדי לתת סימנים לאנשים, שמים עליהם על ראש הגבעה נס, משהו גבוה, אותו דבר גם פה. או מביא רש"י פסוק נוסף שכתוב ערים ניסי, ערים ניסי זה גם שמרימים את הדבר. או מביא רש"י פסוק שלישי שכתוב שהו נס, okay? שלושת הפסוקים הללו, שלושתם מספר ישעיה. ולפי שהוא גבוה לאות ולראיה קורא נס. כל הנשוך, מה זה כל הנשוך? אפילו כלב או חמור נושכו. אפילו כלב אם הוא נשך בן אדם או חמור נשך בן אדם, כי כתוב כל, אז היה ניזוק ומתנבנה והולך. לא רק שנחש נושך אז אדם מקבל נזק, גם כשחמור נושך וגם כשכלב נושך, אז זה גם גורם לבן אדם שהוא נהיה חלש, הוא מתכחש, הוא מדלדל והולך. אז מה ההבדל בין נשיכת הנחש לנשיכת הכלב למשל או החמור? אלא שנשיכת הנחש ממהרת להמית. לכך נאמר כאן, לכן ככה, על נשיכה של כלב או נשיכה של חמור כתוב וראה אותו, ראייה באלמה, מספיק להסתכל וזה עוזר. למה? כי הנשיכה לא פועלת מיד, היא פועלת לאט לאט, אז אתה יכול להסתכל לאט לאט וזה יהיה יפעול להוריד את הנשיכה. אבל הוא בנשיכת הנחש, מכיוון שהנחש נושך אז הפעולה שלו היא מהירה, אז כשאתה רוצה להסתכל להוריד את העוצמה של הנשיכה, נאמר ויביט, אתה צריך להסתכל בריכוז חזק כדי להוריד את הנשיכה הזו. כתוב בפסוק הבא, והיה אם נשך הנחש את איש והביט וגומר. מה זה והביט? שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפות, אלא אם כן מביט בו בכוונה. אמרו רבותינו, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, וכי נחש ממית ומחיה? מה זה הנחש הזה שמשה עשה מנחושת, הוא גרם להמית או הוא גרם להחיות? אלא בזמן שהיו בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, זה ששמו את הנחש גבוה בעצם רצו לעורר אותם בהסתכלות כלפי שמיים, קבלת עול, ביטול אלוקי. כשהיו מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים. למה אם כך שמים דווקא נחש? שישים להם סתם קרש גדול כדי להסתכל למעלה. מסתכלים למעלה ורואים את הנחש, נזכרים ורואים מה גרם לנו למכה, החטא שלנו, כמו הנחש הוא סמל של החטא, חטא הנחש, אז זה גורם להם להתעורר בתשובה. ואם לא, מי שלא רוצה להסתכל כלפי מעלה, אז היו נימוקים, נימוקים זה נמסים, נמסים ונגמרים. ונוסח אחר כתוב ניזוקים. ואז הפסוק הבא היה כתוב שמשה רבינו קוראים, קרא לזה נחש נחושת. למה הוא עשה את זה מנחושת? אומר רש"י, לא נאמר לו לעשותו של נחושת, אלא אמר משה, הקדוש ברוך הוא אמר, הקדוש ברוך הוא קורא נחש, ואני סנון של נחושת. לשון נופל על לשון, כי הרי כתוב בספר בראשית שאדם הראשון קרא שמות לכל בעלי חיים, אז כתוב שם הפסוק אומר, כל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו. זאת אומרת, השם זה מבטא את הפנימיות של של הדבר, כן? אז מזה הבין משה רבינו שאם קוראים לנחש נחש ונחש כמו נחושת, אז לשון נופל על לשון, אז ראוי לעשות אותו דווקא מנחושת.